ערב טוב, ברוכים הבאים משתתפי הדף היומי אצלנו ובקהילות אחרות. וזה אולי מטרת הדף היומי, שקהילות שונות יתאחדו לצורך הלימוד. קהלים שונים ייפגשו ברכבת וילמדו אותו דף. ציבורים שונים היום ברכבת המידע יוכלו לראות אותנו ולשמוע אותנו בכל רחבי העולם. זה אולי המטרה של הדף היומי, שיהודים יוכלו לדבר אחד עם השני ויבינו אחד את השני וילמדו ויעסקו באותם דברים, וככה נוכל להגדיל תורה ולהדירה. פרשת השבוע הקודם, הפרשיות שאנחנו עוסקים בהן, פרשת וישב ופרשת מקץ, סיפורי התורה הם סביב יוסף הצדיק. סיפורי התורה מתבססים ומספרים לנו על קורותיו של יוסף הצדיק. אנחנו מוצאים את יוסף בארבע סיטואציות שונות. אנחנו מוצאים את יוסף בבית אביו, בבית יעקב. אנחנו מוצאים את יוסף אחר כך בבית פוטיפר. אנחנו מוצאים את יוסף בבית הסוהר, ואחר כך בבית המלך כמשנה למלך. החוט המקשר בכל הסיפורים, אפשר להגיד, החוט שמקשר את הסיפורים, זה בעצם השאיפה של יוסף בכל מקום שהוא נמצא. בכל מקום שהוא נמצא, גם הוא נמצא בבירה המקטה, הוא מגיע לאיגרא רמא, לפסגה. כל מה שיוסף עושה, הוא עושה במצוינות. כל מה שיוסף עושה, הוא עושה את זה כששם שמיים שגור על פיו. בכל מקום, בכל מצב, בכל הזדמנות. פרופסור אומן, שמתארח כאן אצלנו וויתר על קתדרות בלונדון ועוד בכל מיני מקומות אחרים בעולם להעביר את השיעור, ובשבילי בעצם אבא של שלמה, זיכרונו לברכה. שלמה הוא חבר ילדות שלי מכיתה א', מתנועת הנוער, מהישיבה התיכונית, ישיבת ההסדר ובצבא, ושלמה נהרג במלחמת שלום הגליל הראשונה. שלמה ציטט את אבא שלו במספר הזדמנויות, והוא אמר, בפסגה תמיד יש מקום, בפסגה לא צפוף. מי שרוצה להגיע בפסגה ועושה מאמצים, יש לו מקום בפסגה. אין בעיה של מקומות בפסגה, הבעיה היא למטה. אבל בפסגה תמיד יש מקום, מקום להגיע ולהופיע. נמצא איתנו אבא של שלמה, שקיבל פרס נובל. אני לא מבין בכלכלה ותורת המשחקים, אבל בשבילי פרופסור אומן קיבל פרס נובל בקידוש השם. בכל צעד וצעד שהוא עושה, שם שמיים שגור בפיו. בכל צעד וצעד שהוא עושה, רואים את התורה ודרך ארץ. רואים את ההצטיינות במקצועות התורה והמדע, רואים בעצם את החינוך האמיתי של תורה עם דרך ארץ כחזונו של הרב הירש. לסיום אני רוצה להזכיר שהשיעור לזכרו של אדמונד ספרא, שיום פטירתו חל הערב, והאכסניה שאנחנו יושבים בה היום היא מכספי עזבונו של המנוח. ולזכרו של מאיר צבי בן לוי יצחק, אביו של אבי מרקובסקי, שנפטר לפני חודש.
מאוד מרגש בשבילי לעמוד כאן כשלומדים בדף היומי, תף צדי ג' בקסולס, כן, ש הקדשתי לזה לא מעט מאמצים. ואני מצידי רוצה להקדיש את השיעור מצידי לצד בית הכנסת, אבל מצידי אני רוצה להקדיש את השיעור לרב חיים כאן, שזה יום השנה שלו, יום חף דלת כסלב, זה יום השנה של רב חיים כאן. יש לרב חיים כאן באמת שייכות מיוחדת לשיעור הערב, מפני שהוא היה המחותן שלי, זאת אומרת ביתו הייתה נשואה לבן שלמה שהזכיר רב עזרי בולזם. והבן הזה יש לו גם כן שייכות מיוחדת לשיעור הזה, זה אנחנו נראה ביותר בפרוטרוט אחר כך, אבל הוא הסב את תשומת ליבי למשנה והגמרה המופלאה שיש לנו בעמוד א' של הדף היומי, המשנה של מי שהיה נשוי שלוש נשים, והגמרה של המשנה הזאת, לפחות של החלק הראשון של המשנה. ולכן יש הדף היומי בא ביחד עם היורצייט של רב חיים כאן, וזה משתלב עם שלמה, וכל הדברים באים ומשתלבים יפה ביחד, אז שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו של רב חיים כאן. יכול להיות שהגמרות לפניכם, אז אתם תסתכלו בגמרות, זה אולי לא מאוד גדול, אבל יש לכם הגמרות לפניכם. בדרך כלל כשאני נותן את השיעור הזה, אז הגמרות לא נמצאים לפני הקהל. אבל בכל זאת אני רוצה להגדיל קצת שיוכלו לראות גם כאן. אז בואו ניקח את המשנה באמצע עמוד א' כאן, ננסה. אני מציע שקצת נעמם את האורות כאן, כן? שיהיה קל, מפני שאחר כך יהיו לנו גם קטעים שלא נמצאים בגמרות שלפניכם. אז נעמם את האורות ונוכל לראות יותר טוב. נשפוך חושך על המצב, כן? זה בסדר ככה, אפשר לראות? אז המשנה אומרת, מי שהיה נשוי שלוש נשים ומת, כתובתה של זו מנה ושל זו 200 ושל זו 300, ואין שם אלא מנה חולקין בשווה. היו שם 200, של מנה נוטלת 50, של 200 ושל 300, שלושה של זהב. רש"י מסביר שדינר של זהב הוא 25 דינרי כסף, 25 זוז, ולכן מחלקים 50, 75, 75. היו שם 300, של מנה נוטלת 50, של 200 מנה ושל 306 של זהב, זאת אומרת 150 זוז. אם רוצים ל להציג את זה בצורת טבלה, הנה הטבלה, כן, וכאן כתוב בדיוק מה שהיה כתוב במשנה, ומסתכלים על זה, לכאורה זה מוזר, כן? זאת אומרת, לשורה הראשונה יש היגיון, חולקים בשווה, יש שם, בעצם זה ההלכה הפסוקה, היא לא לפי המשנה, ההלכה הפסוקה היא שחולקים בשווה, ויש על זה היגיון מסוים, היגיון פנימי. השורה האחרונה גם כן יש לזה היגיון, כן, זה שחולקים לפי מאות, זאת אומרת באופן יחסי לגודל לגודל הכתובות. יש לזה היגיון, כן, אבל מה שקצת מוזר הוא שההיגיון שונה מההיגיון הראשון. לשניהם יש היגיון פנימי, אז זה היגיון שונה, אז מה הכלל? והשורה האמצעית, כשהיו שם 200 חולקין 75, זה ממש מוזר, כן? אז זה ששם אנחנו בכלל לכאורה לא מבינים את ההיגיון הפנימי גם כן. אנחנו מסתכלים כאן בתוספות, אז התוספות לא על המשנה, התוספות לא מאיר על המשנה, אבל הם כן מאירים על הגמרא, כן? בתוספות תימה, תסתכלו בגמרות שלכם, כן? לא ידעתי עמי וכולי. בתוספות וכן שלושה שהטילו לכיס, לא הווה ממש דומיה, דרישה. בתוספות דאמרה, לא התפריש שפיר טעם הדהה מילתה. בתוספות דיבור המתחיל בכותבת, לא ידע רבי מי כמה שמלן מתניתם. אז כן, אבל זה התוס עוד מרביצים ארבע פעמים, בארבע דיבורים, בזה אחר זה, מרביצים שהם לא מבינים מה קורה כאן. אז מותר להגיד, אם התוספות עושים כך, מותר להגיד שיש לפנינו סוגיה בעייתית. נפנה לריף. ואני אשים את זה על אז שוב פעם, זה הריף בגדול, ואנחנו נעשה זום על הריף, והריף לוקח את הגמרא, מביא את המשנה ומתחיל את הדיון שלו על המשנה במילים המתניתין וגמרא דילה שקלי ותרו בה כמה איזל ולא סלקו להון כל עיקר, כן, זה התחלת הדיון. המשנה הזאת והגמרא שלה דנו בה אלה שבאו לפניי ולא יצאו מזה בכלל, לא יצאו מזה. אז עוד פעם אני מביא את הריף הזה, ואנחנו נביא גם כן בהמשך את הריף, מפני שהריף בעצם הדיון של הריף הוא מפליא מאוד, כן? מפני שהוא מסתרע על איזה דף וחצי, זאת אומרת שלושה עמודים ומשהו כזה בריף. הדיון של הריף על המשנה הקצרה הזאת והגמרה הקצרה שלה מסתרע על דף וחצי גדולים ואבים, כן? זה הריף בדרך כלל מקצר, הוא מביא את ההלכה, כן? דיון של הריף שהוא בערך פי 10 יותר גדול מהגמרה בעצמה, זה לא נשמע משהו כזה. אני לא תלמיד חכם גדול, כן? אבל אני לא פגשתי בריף כזה. אז ברור שהריף היה ראה בגמרה הזאת קושי גדול, והוא גם מסביר את זה במה שבקטע הזה שהבאנו. אז יש לפנינו גמרה קשה, גמרה בעייתית. לפני שאני הולך הלאה, אני רוצה להגיד כמה דברים כלליים. קודם כל, מדובר כאן על הנה, אולי נשים כאן, כאן יותר טוב. מדובר כאן על עבודה משותפת עם פרופסור מיכאל משלר. פרופסור משלר הוא יהודי יקר מאוד, כן? אולי חלק מהנוכחים באולם עוד למדו מספרי הלימוד שלו. הוא יהודי יקר מאוד, באמת בן אדם, הוא ישר כמו סרגל, כן? אני חושב קשה לפגוש אנשים כאלה, כן? הוא לא יודע שום קונצים, הוא אומר דברים כמו שהם וזה. יהודי יקר מאוד, אבל יהודי שהוא בכלל לא שומר מצוות, כן? בכלל לא. עד כדי כך שיש לו בן שחזר בתשובה, ולא עלינו, הבת של פרופסור משלה נפטרה לפני כמה שנים, אז ישבו שבעה. אז הגיע הזמן של מנחה, אז הבן אמר, בוא נעשה מניין. והיו שם תשעה, והוא הזמין את אבא לבוא. אז אבא אמר, לא, אני לא מצטרף למניין, עד כדי כך. אבל זה חלק מהיושר שלו, כן? זאת אומרת, גם בזה אפשר לראות משהו יפה. זה נשמע מוזר, אבל גם בזה אפשר לראות משהו יפה. אני לא מאמין, זה לא בשבילי, כן? מה אני אעשה את עצמי כאילו? לא. אתם תסתדרו, אני לא אפריע לכם. אז זה טיפוסי לבן אדם. בכל אופן, לגמרי לא שומע מצוות, הוא גם לא יודע לפתוח דף גמרא גם כן, וככה הוא חונך, כן? אז מה הוא שייך לעסק הזה? אז הוא שותף שלי הרבה שנים כבר במחקר המתמטי של שנינו, כן? בתורת המשחקים. ודרך תורת המשחקים הגענו להסבר של המשנה הזאת ושל הגמרא שלה. אנחנו נגיד על זה עוד כמה דברים הלאה, אבל אני רוצה לא לעכב את השיעור בעצמו וללכת הלאה. נחזור למשלה, לתורת המשחקים, לשלומו, נחזור לכל הדברים, להיסטוריה של ההסבר הזה, של ההתפתחות הזאת יותר מאוחר. דבר אחד אני רוצה קודם כל להגיד קודם, וזה שבתורת המשחקים, כמו בהרבה תחומים אחרים, אין לנו פתרון יחיד. יש לנו בעיה מסוימת, סיטואציה מסוימת, ויש לפתור אותה באיזושהי צורה, ואין דרך יחידי לעשות את זה. למשל, במשנה שלפנינו, ההלכה הפסוקה היא שחולקין בשווה. לא לפי הטבלה הזאת. למרות שזה מה שכתוב במשנה, לא פוסקים ככה, כן? ההלכה הפסוקה שחולקים בשווה, יש לזה היגיון. אפשרות אחרת זה שזה הפתרון של הגאונים, של רבינו חננאל, התוספות מביאים את זה, זה שחולקים לפי מאות, בצורה יחסית, פרופורציונית, בכל מקרה, כן? כאן אנחנו רואים את החלוקה השווה בשורה הראשונה, והחלוקה היחסית בשורה השלישית. כן? אז זה שני דברים שאפשר להפעיל בצורה אחידה בכל מה שלא יהיה העזרון. אז שני הדברים האלה יש להם הגיון פנימי. אנחנו, ואי אפשר להגיד זה נכון או זה לא נכון, מה הפתרון? יש הרבה פתרונות. מה שאנחנו מחפשים זה כאן, איזה, למה התכוונה המשנה הזאת? הגמרא אומרת שזו משנת רבי נתן, אנחנו רוצים לדעת למה התכוונה המשנה הזאת. אנחנו לא שואלים מה הכי הגיוני, מה הכי הגון, מה מתקבל על הדעת. הדברים האלה לא שואלים מה יותר טוב. אנחנו שואלים רק דבר אחד, למה התכוונה המשנה הזאת? מה הכלל שמאחורי שלושת הדוגמאות האלה, כן? במשנה הראשונה בפרק שני של בבא מציעא, כן, שיש כל מיני דוגמאות של מתי הוועדה היא שלו ומתי הוא חייב להכריז, כן? אבל אין כלל. הגמרא מביאה את הכלל של יוש. אני רוצה לדעת מה הכלל כאן. מה המקרה הכללי? טוב, אולי נסתכל הלאה בריף. הנה העמוד השני של דיון הריף, וזה לא נגמר כאן. כן? זה לא נגמר כאן. על הגמרא הקצרה הזאת. ושוב פעם אני אגדיל, לריף יש כאן דיון גדול על כל מיני שיטות כאן, ויש לו בפרט יש לו דיון על שיטת הגאונים, ואז הוא אומר, ואף רבינו היי גאון זל אין באיהו נמי ומסתברא לה על דרך שניים אורזן בטלית. וזה מה שהריף מביא בשם רבנו היי גאון, והוא לא מפרט מה זאת אומרת מסתברא לה על דרך שניים אורזין בתלות. הוא אומר מסתברא לה על דרך שניים אורזין בתלות ולא מפרט איך. מה הקשר של המשנה הזאת עם שניים אורזין בתלות? ואני רוצה להגיד מיד שהקשר של משלה, שמשלה ועבדכם הנאמן ראו הפתרון למשנה הזאת, הוא מבוסס על שניים אורזים בתלית. זאת אומרת, אנחנו הולכים בדרך שהציע רבינו הגאון כאן. הריב בעצמו לא מקבל את הדעה של רבינו הגאון, הדעה הזאת. אז בואו נסתכל על הגמרא של שניים אורזים בתלית. נראה מה זה אומר. אז שניים אורזים בתלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי, אני אפסח על הקטעים שלא מעניינים אותי כאן, ואקריא רק את הקטעים הרלוונטיים. אז זה אומר כולה שלי וזה אומר חצי שלי, זה נוטל שלושה חלקים וזה נוטל רביע. ושימו לב שזה לא משהו שהוא לגמרי מובן מאליו. היה יכול להיות למשל שבדיוק כמו בהלכה פסוקה בכתובות מחלקים שווה בשווה, זה אומר כולה שלי, זה אומר חצי שלי. היה יכול להיות שמחלקים שווה בשווה, או שהיה יכול להיות שחולקים בצורה יחסית לפי השיטה של הגאונים ורבינו חננאל. אבל לא, אומרים חצי שלושת, זה נשמע הגיוני, אבל מה בדיוק ההיגיון בזה? בוא נסתכל. לא, 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 לא. מה? רק רגע. יחסית בשניים אוחזין? זה אומר כולו שלי וזה אומר חצי שלי? היחסית זה שליש, שני שליש. נכון? אבל זה לא ההלכה, כן? זה לא מה שאומרת המשנה. המשנה אומרת דווקא חצי ושלושת רבעי. אז היה אפשר להגיד חצי חצי, היה אפשר להגיד שליש שני שליש, אבל לא אומרים לא את זה ולא את זה, אומרים שלושת רבעי ורבע. מה ההיגיון בשלושת רבעי ורבע? זה מאוד פשוט. זה אומר חציה שלי, רש"י אומר, מודה הוא שהחצי של חברו. ואין דנין אלא על חציה. הלכך, מה שאין דנין עליו, נוטל כל אחד חציו. פשוט מאוד. כן? זה אומר כולה שלי, וזה אומר חציה שלי. אבל זה בדיוק, אני לא יכול להגיד את זה יותר טוב ממה שרש"י יגיד את זה. אין מחלוקת על חצי. באמת אולי ראוי לסגור את ה... את הסלולה, את הניידים. אז זה, כן, רש"י אמר את זה טוב מאוד. הכלל כאן הוא כלל של של שניים אוחזין, והוא חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. עוד פעם, חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. איזה סכום שנוי במחלוקת בשניים אוחזין? מה ששנוי במחלוקת הוא חצי הטלית, כן? מפני שחצי הטלית לא שנוי במחלוקת. אז את ה חלוקה שווה, את חולקים שווה, כן, את הסכום ששנוי במחלוקת, אז מקבלים שלושת רבעי רבע. הדבר החשוב לשים לב אליו כאן הוא שזה לא רק כאן שהכלל הזה מופיע. הכלל הזה מופיע בכמה וכמה מקומות בש"ס. קודם כל כאן, כן, אחר כך הוא מופיע גם כן בתוספתא לבבא מציעא. הנה, אני אביא את התוספתא מיד. זה אומר כולה שלי וזה אומר שליש שלי. האומר כולה שלי יושבה שאין לו בו פחות מחמישה חלקים, והאומר שליש שלי יושבה שאין לו בו פחות משטות שישית, וזה נוטל חמישה חלקים וזה נוטל שטות. אז זה השורה השנייה כאן, כן? זה התוספתא בבבא מציעא. ויש עוד גמרא מאוד יפה ומעניינת ביבמות, בדף למד ח' עמוד א'. שוב פעם, אני הבאתי אותה כאן ואני עושה זום ונראה אותה בקצת יותר גדול. אני חושב שאפשר אולי משהו כזה. אולי אפשר לעמם את האורות עוד יותר? מה? רואים? אוקיי. ספק ובני יוון שבאו לחלוק בנכסי סבא. ספק אומר, ההוא גברה בר מתנאו ופל גדידיהו. ובני יוון אמרי, אחו נעת ומנת היתלך באדן. פלגה דקמודילו שקלה, טילטה דקמודולי שקל, פשלו דנקה וממון המוטל בספק וחולקין. אני אתרגם לעברית. ספק ובני יוון הולכים לחלק את נכסי הסבא. מה קרה כאן? מה שקרה כאן הוא היו שני אחים, שני אחים נשאו נשים, אך אחד אשתו מתה לפני שהיו לו ילדים, אז השני היה צריך ליבם אותה. ייבם אותה, אבל הוא מיהר ליבם אותה. היא מיהרה, הוא מיהר, כן? לא חיכו שלושה חודשים. זה אסור. אסור ליבם לפני שעברו שלושה חודשים. אבל אסור, אסור, הם עשו את זה, הקשיוף המייס, כן? אז מה שיצא, הוא ויצא ילד, כן, אחרי 8 חודשים, משהו כזה, לא ברור למי זה שייך, האם למתנה, למת, או האם ליוון, מי האבא, זה לא ברור. כן? אז המצב הוא ככה, שושלת היוחסין הוא ככה, יש הסבא ויש הספק, והספק יכול להיות או בן היוון או שהוא יכול להיות בן המתנעמת. לא ברור איזה אחד זה. אוקיי? עכשיו מה שקרה הוא שהמתנערי מת, ואז מת גם כן היוון. לא, היוון. כן? נשארו שני בני היוון והספק. כן? ואז מת הסבא, אוקיי? ואז מת הסבא, בסוף. עכשיו כאן זה המחלוקת כאן, הוויכוח. הספק אומר, אני בן המת, ולכן חצי הירושה של סבא היא שלי, כן? מפני שאני יורש את סבא דרך המתנה. ובני היוון אומרים, אתה אחינו, זאת אומרת המצב הוא ככה. ולכן אתה צריך להתחלק איתם. אז החצי, הרי הוא מודה להם את החצי. אז החצי שהוא מודה להם שייך להם. הם נוטלים את זה. הם מודים ששליש בכל אופן שייך לו. כן? הוא אומר שהמצב הוא ככה, ואז חצי שייך להם. הם אומרים שהמצב הוא ככה, ואז שליש שייך לו. כן? אז הוא נוטל שליש. אז כמה נשאר? חצי ועוד שליש זה 5/6, נשאר שישית, דנקה. כן? וזה ממון המוטל בספק, ולכן חולקים בשווה. זה מה שאנחנו רואים כאן, השורה התחתונה כאן. כן, יש כאן 100% של העיזבון של הסבא. אחד אומר 50 שלי, אחד אומר 66 ושני שליש שלי, אז ה-50 יוצא זה שאומר 50 שלי מקבל 33 ושליש, ועוד עוד 1/12, כן? אוקיי? שליש, זאת אומרת, 5/12, שזה 41 ושני שליש, ואחרים מקבלים חצי ועוד 1/12, 7/12, שזה 58 ושליש. אז אנחנו רואים שהכלל הזה נמצא לפחות בשלושה מקומות בש"ס, ואולי גם יותר.
למה השישית הנותרת לא תתחלק
2
ו-1?
מה? לא הבנתי את השאלה. עוד פעם.
השישית שנותרה, למה חצי חצי, לא 2 ו-1?
זהו, זה הכלל של חלוקה שווה של הסכום השונה. אני מבין את השאלה. למה לא, היות ויש כאן שלושה בני אדם שחולקים, אבל זה לא הולך לפי בני אדם, זה הולך לפי צדדי הספק, כן? הווי ממון המוטל בספק, כן? אז יש שני צדדים לספק, או שהוא בן המת, או שהוא בן היבם, כן? ולכן מחלקים חצי חצי. עכשיו, העיקרון הזה של שניים אוחזין, אני רוצה עוד פעם, ואני אמרתי את זה קודם, הוא אינו מובן מאליו. הוא מתקבל על הדעת, אבל יש שיטות חלוקה אחרות שגם הן מתקבלות על הדעת. למשל, חלוקה לפי מאות, זה חלוקה יחסית, וחלוקה שווה.
גם בממון המוטל בספק?
סליחה?
גם בממון המוטל בספק, קיימות שתי אלטרנטיבות
האלו. כן, אני חושב, אני חושב ככה, למה לא? למה לא? כן? זאת אומרת, כאן אני לא רואה סיבה להגיד שלא. קיימות, אני חושב, כן. כן. אני רוצה כאן לתרגל את עצמנו קצת בעיקרון הזה של שניים אוחזין, כן? זאת אומרת, חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. כן, אפשר, לא, 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 לא צריך לראות את זה, אפשר פשוט ככה. כן, ככה, אוקיי. נניח שיש שם תלית ששווה 125, ואחד טוען, או יש, נניח, לא, לא תלית, יש כתובה, יש שתי נשים וכתובה של וכתובות של 100 ו-200 ועיזבון של 125, אוקיי? אז איך צריכים לחלק את העיזבון של 125? אז בעלת המאה טוענת למאה, בעלת המאתיים טוענת לכל המאה 25, אין יותר, אז יש אמנם כתובה, אבל העיזבון הוא רק 125, מה היא יכולה לטעון? אז היא טוענת לכל, ובעלת המאה טוענת רק למאה. אז מה הסכום השנוי במחלוקת? 20, מה? 100. 100 זה הסכום השנוי במחלוקת. את זה חולקים שווה בשווה, 50-50, ובעלת המאתיים נוטלת את ה-25, יוצא 50-75. נניח שיש כתובה, יש, עוד פעם, יש עיזבון של 66 ושני שליש, אני עושה דוגמאות, תרגילים מתמטיים, כן? נניח שיש עיזבון של 66 ושני שליש, ויש כתובות של 200 ו-300, אז שתי אנשים טוענות לכל הסכום, נכון? אז חולקים בשווה. הסכום השנוי במחלוקת הוא כל הסכום הזה של 66 ושני שליש, כן? ונניח דוגמה אחרונה שיש עיזבון של 200 ויש כתובות של 100 ו-300, כן? אז מה הסכום שהשנוי במחלוקת, כן? אם יש עיזבון של 200 אז בעלת המאה לא טוענת לכל ה-200, היא טוענת רק ל-100, היא נותנת 100 לשנייה לבעלת ה-300, והסכום השנוי במחלוקת הוא 100, אז את זה חולקים בשווה, יוצא שבעלת המאה מקבלת 50 ובעלת ה-300 מקבלת 150. איזה שלוש דוגמאות. אנחנו נניח את הדוגמאות האלה בצד ואנחנו נחזור עליהם אם ירצה השם עוד מעט. אבל קודם אני רוצה להגיד, אני רוצה להכניס מינוח מסוים. אנחנו נגיד שחלוקה של העיזבון, וזה עכשיו אנחנו חוזרים למשנה שלנו, אנחנו נגיד שחלוקה של העיזבון הינה תואמת שניים אוחזן, אם כל שתי נשים מחלקות מה שהן ביחד מקבלות על פי העיקרון של חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. בוא נסתכל לשם דוגמה על המשנה שלנו. בוא נראה האם החלוקה במשנה שלנו שכתובה כאן, אופס, צריך להוריד את זה קצת, רק רגע.
יופי.
זה למעלה יש לנו החלוקה במשנה שלנו. ניקח אחד מהשורות, ניקח למשל את השורה האמצעית. האם החלוקה של 50, 75, 75, האם זאת חלוקה שתואמת שניים אוחזן, לפי ההגדרה הזה, לפי המינוח הזה? אז נראה, ניקח כל שתי נשים, ניקח למשל את בעלת המאה ובעלת המאתיים. לפי החלוקה הזאת, 50, 75, 75, מה שתי הנשים האלה מקבלות? הן מקבלות 50 ועוד 75. סך הכל, לפי החלוקה הזאת, סך הכל הן מקבלות 125. כן? עכשיו נחשוב על ה-125 הזה כעל יחידה אחת. איך מחלקים את ה-125 הזה לפי שניים אוחזן? אז זה כתוב כאן, הרגע עשינו את התרגיל. 125 בין טוענת ל-100 לטוענת ל-200 צריך לחלק 50, 75. זאת אומרת החלוקה 50, 75, 75, החלוקה של משנתנו נותנת לשתי אנשים האלה, נותנת הם חלקות מה שהן ביחד מקבלות, שזה 125, לפי העיקרון של שניים אוחזן. נשראינו, זה התרגיל שעשינו. אוקיי? אז זה דוגמה אחת. יש כאן 9 זוגות של נשים. כן? יש 3 מקרים, 3 עזבונות שונים, 100, 200 ו-300, ויש, בכל אחד יש בין בעלת המאה, בעלת המאתיים ובעלת השלוש מאות, יש שלוש זוגות אפשרויות. כן? אנחנו, כדי לראות שחלוקה אחת כאן היא תואמת שניים אוחזין, אנחנו צריכים לעשות את הבדיקה שהרגע עשיתי בשביל שתי אנשים האלה, אני צריך לעשות את זה בשביל כל שלושת הזוגות. עשיתי את זה רק בשביל זוג אחד. נראה הלאה, נראה הלאה מה קורה, אבל אני קודם כל רוצה להגיד משהו כזה, וזה משהו ש תמיד מפריע. התנאי הזה של תואמת שניים אוחזין, אולי נשים לרגע את זה כאן שזה יהיה ברור על מה אנחנו מדברים. אוקיי, המינוח הזה, המושג הזה של תואמת שניים אוחזין, חלוקה שתואמת שניים אוחזין, אינו לכאורה שיטת חלוקה. כן? זה לא אומר לנו איך לחלק סכום מסוים. זה משהו אחר, זה תנאי. זה בא להגיד לנו, אם אתה מציע לי איזושהי חלוקה, אני יכול לבדוק אם היא תואמת שניים אוחזין, אבל אני לא אומר לך איך להגיע לחלוקה שתואמת שניים אוחזין. אתה צריך להגיד לי, ואם היא לא תואמת שניים אוחזין, אז כן, אז יש משהו לא בסדר איתה. כן, כי אם אנחנו מחזיקים בכלל ששניים אוחזין בשביל שתיים, אז כל שלושה גם כן צריכים לחלוק לפי שניים אוחזין. אבל זה לא מה שאנחנו קוראים במתמטיקה אלגוריתמוס. כן, זה לא אומר לנו איך להגיע לחלוקה הזאת, זה רק מאפשר לנו לבדוק האם חלוקה שמוצעת, ששמו אותה על השולחן איזשהו מקום אחר, האם היא מקיימת את התנאי. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד הוא שבמקרה שלנו, כל שלושת החלוקות במשנתנו הינן תואמות שניים אוחזין. אנחנו בדקנו זוג אחד מתוך התשע זוגות. אם אנחנו ניקח כל זוג מבין התשע זוגות, אנחנו נראה את זה. הנה התרגילים שעשינו מונחים לפניכם בשקף הזה, החלק התחתון של השקף. בדקנו את המקרה הזה, בואו נבדוק עוד מקרה. נראה אם בשורה הראשונה בעלת ה-200 ובעלת ה-300 מחלקות מה שהן ביחד מקבלות לפי שניים אוחזין. מה הן ביחד מקבלות? שמציעים, שמים על השולחן את החלוקה הזאת. מה הן אז ביחד מקבלות? מקבלות 66 ושני שליש. איך הן צריכות לחלק את זה? 36. שווה ושווה, מפני שכולן טוענות. אז זה 33 ושליש לכל אחד. איך הבעלת ה-300, ניקח הראשונה והאחרונה, 50 ו-150, ביחד הן מקבלות 200. איך צריכות לחלק 200? 50 150, זה מה שראינו. כן, אבל זה באמת מה שהחלוקה נותנת להם גם כן. אז כל אלה מחלקות לפי כל שלושת, זאת אומרת, אני בדקתי רק, אנחנו עכשיו בדקנו ביחד רק שלושה מתוך תשע המקרים שצריך לבדוק, כן? אבל זה תעשו בבית, זה עבודות בית, בסדר? יש עוד שישה מקרים, כולם בסדר. אז כל שלושת החלוקות במשנתנו אינן תואמות שניים אוכזין. יתר על כן, בכל אחד משלושת המקרים הנידונים במשנה, החלוקה האמורה, זאת של המשנה, הינה היחידה שהיא תואמת שניים אוכזין. אין אחר. זאת אומרת, התנאי הזה, למרות שלכאורה הוא לא דרך לחשב משהו, כן? אבל יוצא שאין אחר, זה היחידי שתואם שניים אוכזין. כדי כדי להראות לכם שיש לתנאי הזה שיניים, אני רוצה להראות לכם כמה חלוקות שאינן תואמות שניים אוכזין. אני כבר אמרתי שזאת היחידה, אבל אני רוצה שתראו למה היא היחידה. כן, בוא ניקח למשל את החלוקה השווה, חלוקה לפי ההלכה הפסוקה של 200. ההלכה הפסוקה אומרת שמחלקים 200 שווה בשווה, כן? 66 ושני שליש כל אחד. עכשיו זה אינו תואם שניים אוכזין. למה זה לא תואם שניים אוכזין? בוא נראה. ביחד מה הן מקבלות, בעלת המאה ובעלת המאתיים? כמה הן מקבלות? 133 ושליש, כן? אוקיי? איך צריכים לחלק לפי שניים אוכזין 133 ושליש? הסכום השנוי במחלוקת הוא 100, אז צריך לחלק את זה 50 ו-50. אז 33 ושליש אין מחלוקת, כן? אז החלוקה תואמת שניים אוכזין זה 50, 83 ושליש, כן? אבל זה לא 66 ושני שליש, זה לא מביא אותנו חזרה לסכומים שקיבלו לפי החלוקה המוצעת. לכן החלוקה המוצעת היא לא תואמת שניים אוכזין, כן?
אז זה שלושה אוכזין, זה לא שניים אוכזין.
מה? אז אני אומר שאם אנחנו מחזיקים ברעיון של שניים אוכזין, אז בוא, אני תמיד מספר את הסיפור הזה. שלושת אנשים, כן, יש בעלת 100, בעלת 200, בעלת 300, כן? בעלת 300 יש, היא הצעירה ביותר, יש לה תינוק שהיא צריכה להניק אותו, כן? אז היא אומרת לחבר'ה, אמרו לנו 50, אמרו לנו XYZ שאנחנו צריכות לחלק כך וכך, תנו לי את החלק הזה ותנו לי ללכת הביתה, אני צריך, התינוק בוכה, כן? אז הם אומרים בסדר, יש שם יחסים טובים, כן? הם אומרים בסדר, קחי את הסכום שלך, קחי את הצ'ק שלך, כן? היא הולכת הביתה, נשארו שניים, כן? אבל השניים האלה צריכות, אז הם מתחילים לריב, איך צריך לחלק את זה? הרי נשארו רק שניים. אז השניים האלה צריכים לחלק לפי כלל ידוע. מה הכלל הידוע? הכלל הידוע הוא שניים אוכזין. כן? זה אם אנחנו הולכים לפי שניים אוכזין. שימו לב אגב, שהכלל של חלוקה שווה ממש, היא גם קונסיסטנטית במובן הזה. מפני שאם מחלקים שווה ממש, אז כל שתיים גם כן מחלקות שווה. ואם מחלקים לפי מאות, אז כל שתיים יחסית לתביעות, אז גם כל שתיים מחלקות מה שהן מקבלות לפי יחסית לתביעות. אבל אם אנחנו מחפשים משהו שיהיה קונסיסטנטי עם שניים אוכזין, אז לפחות במשנה הזאת אין דרך אחרת, רק ככה אפשר לעשות את זה. והנה אתם רואים כמה, כן, למשל אם מחלקים בצורה פרופורציונית, אז בעלת המאה תקבל 33 ושליש ובעלת המאתיים 66 ושני שליש, ביחד יקבלו 100. שניים טוענים ל-100, נכון? אז צריך לחלק 50-50 לפי שניים אוזן, כן? אבל זה לא מה שנתנו להם, נתנו להם 33 ו-6. זאת אומרת, מה שאנחנו דורשים הוא שכל פעם, כמו כאן, כל פעם אנחנו לוקחים את הסכום ששני אלה מקבלים ביחד, מחלקים לפי שניים אוזן, ואז רואים הם מקבלים חזרה את המספרים בטבלה העליונה. וזה קורה כאן וזה לא קורה כאן. טוב. הדוגמה האחרונה, נניח שמישהו מציע 50, 70, 80, כן? הוא אומר שבעלת ה-300 צריכה לקבל יותר, כן? מבעלת ה-200. מישהו מציע, כן? מישהו בקהל הציע 50, 70, 80, זה גם כן לא, 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 לא תואם שניים אוכזים, מפני ש-50 ו... אוקיי, לא, לא, סליחה. לא, ככה זה צריך להיות, סליחה. ככה. כן, זה השקף מצ'וקמה כאן. ככה זה צריך להיות. האחרון זה ככה. יפה, מה זאת אומרת יפה ששמתם לב? אני רואה שכאן אי אפשר לעבוד עליך. כאן, 70 ו-80 ביחד זה 150. בעלת ה-200 ובעלת ה-300 ביחד טוענים כל אחד יותר מ-150, אז כל אחד טוען לכל ה-150 צריכים לחלק שווה בשווה, אבל זה לא 70-80, זה 75-75. אוקיי. אני אציג לכבוד פרופסור משלר והספרי הלימוד שלו למתמטיקה, אני אציג כאן משפט. משפט זה המינוח במתמטיקה לעובדה מוכחת, כן? אז זה עובדה מוכחת לגמרי, כן? זאת אומרת, זה בלי שום סבל. זה לא הוכחה כמו בגמרא תשמע, כן? זה מוכח לוגית. לא משנה כמה אנשים יש, ולא משנה מה סכום כתובותיהם, ולא משנה מה גודל העיזבון, כן? הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת, הוא פוסק לפי ההלכה הפסוקה של חלוקה שווה, אבל הוא מביא במפורש, גם כן שלמה המלך שהיו לו 1,000 נשים, הוא מביא את זה ביד, כן? אוקיי. תמיד גם אצל שלמה המלך עם 1,000 נשים, אבל אני חושב ש700 לא היו כתובות, נכון? זה הם היו פילגשים, אז רק 300 נשים, בסדר? מה?
300 פילגשים ו700 צרות.
אז אני לא זוכר ככה, אבל אני מניח שכבודו צודק, כן. אוקיי, אז בכל אופן, אוקיי, 700, מה זה סכום? גם אם יש 700 נשים, כולן הן כתובות שונות. והעיזבון הוא גם כן משהו שם, ויכול להיות שהעיזבון לא מספיק. אז תמיד יש חלוקה התואמת שניים אוכזין, ויש רק אחת כזאת, תמיד. כמו במקרה של משנתנו, יש רק אחד. יש אחד ורק אחד, לא יותר. זאת אומרת, הכלל הזה של תואם שניים אוכזין, שאנחנו כאן הצענו בשביל פתרון המשנה, הוא תמיד מביא רק פתרון, בדיוק פתרון אחד. ולכן למרות שהוא נראה כמו תנאי, ולא כפי, לפי שיטת חלוקה. זאת אומרת, לכאורה היו יכולים להיות יותר מאחד לפעמים, ולכאורה יכול היה להיות שאין אף אחד שתואם שניים אורזן, אבל יש תמיד רק אחד, ובאמת אפשר גם לחשב את האחד הזה. לפני שאני הולך הלאה, אני רוצה להציג כמה שאלות. קודם כל, מה כל זה שייך לתורת המשחקים? תמיד כשמצטטים את הפירוש הזה, אז אומרים שהפירוש הזה בא מתורת המשחקים. אני לא דיברתי על שום משחק או שום כלום, כן? אז מה כל זה שייך לתורת המשחקים? מה זה בכלל תורת המשחקים? אבל לפני שאנחנו אומרים מה זה תורת המשחקים, אני רוצה להגיד ש איך אנחנו, משלו ואני, מתיימרים להגיד משהו בעל ערך על סוגיה שמיטב המפרשים בכל הדורות התמודדו איתה. לא כתבתי את זה, אבל אני ארשה לעצמי להגיד בצורה לא לגמרי משכנעת, כן, או מסביעה רצון. הרי אנחנו לא מגיעים לקרסוליהם, לא בעומק המחשבה ולא ברוחב הידיעה. זה איך אנחנו בכלל, כן, מאיפה באה החוצפה הזאת? אז אני צריך להגיד לכם על ההיסטוריה של הפירוש הזה. וזה גם יסביר את המעורבות של הבן שלי שלמה, של החתן של רב חיים כאן. לפני יותר מ-25 שנים, כן, זה היה בתשמ, אני הייתי בנחר לשנת שבת, והגיע לשולחן שלי, לשולחן הכתיבה, הגיע מסמך שנקרא בעיה של, איך קוראים לזה, בוררות של זכויות מהתלמוד. בוררות זכויות, בעיה של בוררות זכויות מהתלמוד, זה למעשה בעיות חלוקה. היה דיון על בעיות חלוקה. ושם המחבר היה ברי אוניל. עכשיו, ברי אוניל זה, בכל זאת השם אומר משהו. ברי אוניל זה לא שם שבדרך כלל מייחסים לאנשי שלומנו, כן? ובאמת, הברי אוניל הזה מתברר שמה שהשם מעיד עליו זה נכון, הוא מאירלנד, כן? והוא נוכרי, כן? והסיפור של איך הגיע הנוכרי הזה, שהוא אדם מופלא בחוכמתו ובעומק מחשבתו, איך הוא הגיע לתלמוד, זה סיפור לחוד שאני לא אעלה אתכם כאן. אבל אני ראיתי את המאמר הזה ואני עיינתי בו, וזה מאמר יפהפה. ושלמה הבן היה אז בישיבת מיר, זה היה בשנת תפשין, רגע, תפשין מם א', אני חושב, תפשין מם א' כבר. אז שלחתי לו את המאמר של אוניל, ואמרתי לו, שלמה, נא הערותיך. והוא שלח לי חזרה, ואז היה עוד דואר, לא השתמש, לא היה דואר אלקטרוני, וטלפונים היו יקרים, אבל קיבלתי מכתב רגיל. אגב, עכשיו אנחנו פרסמנו את המכתבים ששלמה במכתב הזה שאני אספר לכם עליו, נמצא בספר של המכתבים של שלמה. אפשר לקנות את זה אצל בני למן שיושב כאן, הרב בני למן. שלמה כתב בקיצור, אבא, תסתכל בכתובות דף צד ג' עמוד א'. ככה הוא כתב. הסתכלתי ב כתובות, דף צדיקים לעמוד א', כן? וראיתי את המשנה, וזה באמת חלוקה, זה באמת בעיה מסוג הבעיות שדן בהם אוניל, בעיה של בוררות זכויות, זאת אומרת, איך לחלק סכום שהוא לא מספיק בין בעלי חוב. הסתכלתי על המשנה ולא הבנתי אותה, והסתכלתי על הגמרא וגם אותה לא הבנתי, כן. הגמרא בעצמה לא מבינה את הגמרא, כן. לא ידעתי מה לעשות עם זה, וחשבתי וחשבתי על זה, והשבתון נגמר, וחזרתי לירושלים, ולקחתי את ה... לקחתי את הטבלה הזאת ושמתי אותה על הלוח, והזמנתי את פרופסור משלר, שאנחנו עובדים ביחד כאמור כמעט יובל שנים. אמרתי לו, מיכאל, מה אתה עושה עם זה? מה זה? כן? מה אנחנו נעשה עם זה? עם המספרים האלה, מה אפשר לעשות עם זה? אז ישבנו ביחד והסתכלנו ולא ידענו מה לעשות. עכשיו, תורת המשחקים זה תיאוריה מדעית, מדע, שדנה ביחסים בין אנשים, ובפרט אחד הבעיות שהיא דנה בהם זה בעיות חלוקה. ויש כמה וכמה פתרונות סטנדרטיים בתורת המשחקים, וניסינו כל אחד מהם, ואף אחד מהם לא נתן את המספרים האלה. ניסינו הרבה. ואז אחד מאיתנו אמר, בוא ננסה מושג שנקרא הגרעינון של משחק. עכשיו אני לא אעלה אתכם במה זה הגרעינון של משחק, זה גם לא חשוב. אבל אז השני אמר, מה פתאום הגרעינון של משחק? זה מושג מאוד מתוחכם, מאוד עמוק. אין שום סיכוי שחזל ידעו על הגרעינון של משחק. ואז השני אמר, הקשף, מה יש? בוא ננסה, כן? ננסה עם ההגדרה של גרעינון של משחק נותן... וישבנו 20 דקות וחישבנו בשביל הנתונים של המשנה, והנה יצאו בול כל 9 המספרים. הגרעינון של המשחק נתן כל 9 המספרים האלה. אז זה הפלגה פלא. מה זה? איך באמת יכול להיות שחזל, שהיה להם, לא שלא היו מספיק חכמים, אבל פשוט לא היו להם הכלים הנחוצים, הכלים המתמטיים לחשוב על המושג הזה. והמשכנו לחשוב עוד 3 חודשים, והתחלנו להתחקות אחרי כל מה שידוע על הגרעינון. והגענו לאיזשהו מאמר בעיתון מתמטי רוסי שדיבר על התכונה הזאת של הגרעינון, שהוא קונסיסטנטי במובן שאמרתי. זאת אומרת שהוא, כשמפעילים אותו על חלק מהשחקנים, הוא נותן אותו, או להפך, אם הגרעינון נותן איזושהי חלוקה, ואז אנחנו לוקחים חלק מהשחקנים ומפעילים את אותו הבעיה על החלק הזה, נותן אותו פתרון כמו בשביל בדיוק מה שדיברנו קודם. וזה אחד מהתכונות המאפיינות של הגרעינון. ואז אנחנו אמרנו, אוקיי, מה הגרעינון אומר בשביל 2 שחקנים? וראינו שזה בדיוק הפתרון של 2 אוכזן, חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. והדברים באו ביחד. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהפתרון צריך להיות קונסיסטנטי במובן הזה, שאם מפעילים אותו על 2 שחקנים, כן, הוא נותן אותו תשובה שהפתרון מכתיב בשביל כל השחקנים עבור 2 אלה, ואם זה צריך לתת בשביל שני שחקנים את השניים אוזן, אז זה חייב להיות. אז זה מביא לפתרון שבהחלט כן היה בהישג ידם של חז"ל. שני הרעיונות האלה, קודם כל שניים אוזן, שנית קונסיסטנטיות, שתי הרעיונות האלה ביחד נותנים, חייבים לתת את החלוקה הזאת ורק זאת. זאת אומרת, מה אפשר להסיק מזה? מה שאפשר להסיק הוא שחז"ל לא הכירו את תורת המשחקים, כן? אבל תורת המשחקים היה בשבילנו, בשביל משלו ובשבילי, היה המפתח שאפשר לנו להגיע לתובנה הזאת, כן? זה לא שאנחנו אומרים שהם חשבו על הגרמון, לא. וזה גם עונה על השאלה איך אנחנו מתיימרים לעשות משהו שכל המפרשים לדורותיהם לא הגיעו אליו, מפני שלהם לא היה הכלי הזה, כן? לא היה להם הכלי המחשבתי הזה, ולכן, וזה מה שכן היה לנו, זה היווה את המפתח שאפשר לנו להבין את דרך המחשבה של חז"ל. אני רוצה לגמור אולי עם תוספת המופלאה ממסכת סוטה. התוספת הזאת, אני שמעתי עליה מראש הישיבה של ישיבה יוניברסיטי. בני, אתה יודע מה? אני שכחתי את השם שלו, מה?
איזה בן?
לא, לא, הראש ישיבה, הראש הראשי. לא, לא, לא סולובייצ'ק, אני חושב ככה, כן, הרב שכטר. אני הצגתי את העסק הזה בישיבה יוניברסיטי, והוא אמר לי, תסתכל בתוספתא בסוטה. והנה התוספתא. אמר רבי שמעון בן יוחאי, ג' כאן, הנה אמר רבי שמעון בן יוחאי, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש ודבריי נראים מדבריו. דרש רבי עקיבא, ותרא שרה את בן אגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. אין צחוק האמור כאן אלא עבודת כוכבים, שנאמר וישב העם לאכול ולשתו ויקומו לצחק. עבודת כוכבים, זה כתוב אצל העגל, מלמד שהייתה אמנו שרה רואה את ישמעאל בונה במסין וצד חגבים ומלא ומקטיר לעבודת כוכבים. רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אין צחוק האמור כאן אצל ישמעאל, ותרא שרה את בן אגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. אין צחוק האמור כאן אלא גילוי עריות, שנאמר בא אליי העבד לצחק בי, כן? אז זה אצל אשת פוטיפר, כמעט פרשת השבוע, כן? מלמד שהייתה אמנו שרה רואה את ישמעאל מחבש, יש כאן גרסה אחרת, מחבש כאמות, כן, כזה גרסת הקרא, ומענה את הנשים. רבי שמואל אומר, אין לשון צחוק, אלא שפיכות דמים. כן, שנאמר, ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, ויקומו ויעברו במספר, ויחזו כי איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו, ויפלו יחדיו. זאת אומרת, צחוק זה שפיכות דמים, כמו הקרב הזה בשמואל בית. מלמד שהייתה אמנו שרה רואה את ישמעאל נוטל קשת וחיצים ומזרק כלפי יצחק, כשנאמר כמתלעלע יורה זיקים, כן איש רמה. אז זה שלושת הפירושים של צחוק, כן? זה גילוי עריות, עבודת אלילים ושפיכות דמים, בדיוק אותם שלושת המצוות שאדם מצווה שלא לעבור עליהם אפילו במחיר של חייו. בדיוק שלושת העבירות הכי חמורים. ואני אומר, רבי שמעון בן יוחאי, אני אומר, חס ושלום שיהיה בביתו של אותו צדיק כך. אפשר למי שנאמר עליו כי ידעתיו למען אשר יצווה את, איך זה כל הפסוק? למען אשר, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אפשר שיהיה אצל אותו צדיק כך? אפשר שיהיה בביתו עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים? לא, לא, בלתי אפשרי. הוא חולק על רבי עקיבא ואומר, אלא אין צחוק האמור כאן אלא לעניין ירושה, שכשנולד אבינו יצחק לאברהם אבינו היו הכל שמחים ואומרים, נולד בן לאברהם, נולד בן לאברהם, נוחל את העולם ונוטל שני חלקים. והיה ישמעאל מצחק בדעתו ואומר, אל תהיו שותים, אל תהיו שותים, אני בחור ואני נוטל שני חלקים. שמתשובת הדבר אתה לומד שנאמר כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. כן, בסדר, מפורש הפוסל, כן? על מה היה מחלוקת? על הירושה, כן? ולא על, לא, לא על הדברים האלה, כן? היא אמרה, לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. ורואה אני את דבריי מדברי רבי עקיבא. כך הוא אומר שם. אז יש כאן, אז זה, על מה מדובר? על משחק, כן? על שחוק, כן? שחוק, שחוק זה אותו דבר, זה מתחלף, אפילו כאן משתמשים בשחוק, כן? ישחקו נערים לפנינו, אז זה שחוק. אז תורת המשחקים מביאה לפתרון של בעיית הירושה. שכוח, תודה רבה.